טוב, אז אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו במאמר איסורים ומרקים. הגענו לעמוד קכ"ה בפסקה האחרונה. אז בפסקה הזאת בעצם הרב קוק מביא, כלומר לקחו פה פסקה שנמצאת בפנקסי הראייה חלק ז', נספח למציאות קטן, פסקה כ"ד. אז אנחנו שוב נקרא את זה מהפסקה המקורית, כי שם זה מופיע בצורה קצת יותר מובנת ורחבה, ואחרי זה אולי נחזור למאמר עצמו. אז אומר הרב קוק ככה: הצרות כולן הבאות לעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת חיים, ייאוש, שהן באמת אינן הצרות העיקריות של המציאות, אינן באות כי אם מפני חוסר הדעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. אז פה יש מושג מאוד מאוד חשוב שנקרא גאות השם, הוא חוזר הרבה פעמים בכתבי הרב קוק, וגאות השם, אז זה רומז פה למילה גאות מלשון גאווה, וזה מתכתב עם כמה פסוקים, אבל בגדול הגאות זה משהו שבא מלמטה ומציף את הכל כלפי מעלה. וגאות השם, מה שהרב קוק מתכוון בהרבה מקומות שמדבר על זה, זה השלמות האלוקית שצפה מתוך המציאות, לא משהו שמולבש על המציאות מבחוץ וכופה עליה מבחוץ, אלא משהו שנובע מבפנים, גאות, מלשון גאות ושפל. אז הגאות השם זה השלמות האלוהית שצפה ועולה מתוך המציאות, האידיאלים האלוהים שצפים מתוך המציאות, שמתפרצים מתוך המציאות, מתוך כוחות החיים, מתוך השאיפות האידיאליות שבתוך האנושות, שבתוך האדם, שבתוך הבריאה. וכאשר לא מסתכלים הסתכלות בהירה בגאות השם, אלא מסתכלים הסתכלות שהיא הסתכלות מקולקלת על גאות השם, מסתכלים על זה כמשהו שהוא בא מבחוץ, שהוא כופה עליהם מבחוץ, ולא רואים ולא שמים לב לטוב הפנימי האלוקי שקיים מבפנים, שנובע מבפנים, אז נוצרות כל הצרות הרוחניות, התוגה, קוצר רוח וכולי. ולהפך, כאשר מסתכלים על השלמות האלוקית שבאה מבפנים, שנובעת מבפנים, אז הדברים האלה נעלמים ומקבלים את הפרספקטיבה הנכונה שלהם. אני ממשיך לצטט. ההכנעה לפני האלוהות זהו דבר טבוע בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, מוכחתי להתבטל בפני הכללות וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליוניות של אין קץ לגבי הכלליות. אז פה הרב קוק בעצם מגדיר מה התפיסה הנכונה, שהתפיסה הנכונה זה ההכנעה לפני האלוהות לא כמשהו חיצוני שבא מבחוץ, שקופה עליה מבחוץ איזושהי ישות חיצונית, אלא להתבטל בפני הכללות וקל וחומר בפני המקור ההוויה של הכללות. זאת אומרת, להתייחס לאלוהים ככללות של המציאות, כמכלול המציאות, שיש לו גם ההוויה של הכללות, מקור ההוויה של הכללות, יש לו גם עוד מקור עוד יותר עליון, שהמקור הזה הוא לא משהו חיצוני שנמצא מחוץ למציאות, אלא הוא, אז יש את הכללות והמקור של הכללות. המקור זה התפיסה שלנו עוד מלבדו, התפיסה שכל מה שיש זה מציאות, כל זה אלוקות, וההוויה האלוקית היא כוללת הכל, ומקיפה הכל, ואין עוד מלבדו, וזה התפיסה של הצדיק העליון, שהוא באמת מגיע לביטול מוחלט של הפרטיות שלו, אבל אנחנו מתייחסים אל הכללות בעיקר, אל הכללות שזה כללות המציאות, כולל האידיאלים, כולל השלמות האלוהית שצפה ועולה מתוך המציאות, וזה צריכה להיות, על זה צריכה להיות ההכנעה. ההכנעה היא לא לפני משהו חיצוני, אלא היא לפני הכללות, היא לפני האידיאלים האלוהים שפורצים מתוך המציאות. בכל הוויה שפרטיות מגלה בקרבה, מוכחת להתבטל בפני הכללות. זאת אומרת, ההוויה הפרטית היא צריכה להתבטל בפני השטף הגדול האלוהי שמציף את המציאות, שהוא כללי יותר והוא רחב יותר, והאדם מרגיש שהוא נסחף בתוך השטף הכללי הזה, הוא עבר בתוך השטף הכללי הזה, וזה היחס הנכון, כמו שדיברנו מקודם, שזה נשמת המציאות. התחושה הזאת שיש נשמה בתוך גוף, שהוא חש בו עליוניות של אין קץ לגבי הכלליות. כן, המקור של הכללות, יש בו עליוניות לגבי קץ לגבי הכלליות, וזאת התפיסה הנכונה. ההתבטלות הזאת, שזה בפני הכלליות, ולא בפני שהיא ישות חיצונית, מפני שהיא טבעית, יש בה לא צער ודכדוך, כי אם עונג וקוממיות. שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. ההתבטלות הזאת היא כיוון שזה התבטלות בעצם כלפי הפנימיות שלי, כלפי כללות המציאות, האידיאלים אלוהים ששטופים את המציאות מבפנים, אז אני בעצם מתבטל בפני עצמי, אני מתבטל בפני הכוח הפנימי שיש בתוכי, בפני הטוב שיש בי, בפני העוצמה שיש בי, ולא רק בי, בכל המציאות, ולכן אין בזה צער ודכתור, כי אם אני מתבטל אל היצר הטוב שבי, אז אני מתבטל לחלק ממני, אני להפך, אני מרגיש שאני מרומם את עצמי. כי אם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית, יש פה גבורה פנימית, יש פה שליטה עצמית. במקום שאני אלך אחרי התאוות החיצוניות שלי והנטיות החיצוניות שלי, אני הולך אחרי הנטיות היותר טובות שבי, היותר עמוקות שבי, היותר ישרות ומוסריות שיש בי. אבל מתי היא טבעית? כשגדולת האלוהות מצטערת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה תאורה ושל דמיון עשוי בטוב החיים, ממולא בכל הוד ותפארת גדולה, שאז ההתבטלות נדברת מכל זוויות הנשימה וכל נימיה וכל חללותה ופרטיותיה. זאת אומרת, מתי זה טבעי? כאשר מציירים את האלוהות בתוך הנשמה בצורה של דעת תאורה. מה זה הדעת תאורה? זה דעת אלוהים. ודמיון עשוי בטוב החיים. זה מה שאמרנו מקודם, שזה כללות המציאות עם המקור היותר אינסופי שבתוך המציאות. כמשהו פנימי, כמשהו אימננטי בתוך המציאות. שאז ההתבטלות, כן? ואז באמת ההתבטלות היא התבטלות שהיא טובה, שאני בעצם מבטל את הצדדים הפרטיים שבי, לטובת הצדדים הכלליים שבי. זאת אומרת, הכלליות יש גם בתוך האדם. אם אני רוצה להיות אדם מוסרי, אז אני עכשיו מבטל את השאיפות האגואיסטיות שבי, כדי להתחשב בכלל, כדי לתת מקום לכלל, כדי לתת מקום לכל כוחות החיים, כדי לתרום לכללות המציאות. אז אני מבטל את הפרטיות שלי בפני הכלליות שגם בי. אני ממשיך לצטט, אבל כשעל ידי קוצר הדעה נחשך אור השכל, וההכרה האלוהית נעשית גסה וחשוכה, אז אין גאות אלוהים מתגלה בתוך הנפש, כי אם שפלות ודמיונות פרועים. זאת אומרת, כאשר משבשים את התפיסה האלוהית, ותופסים אותה כאיזושהי ישות חיצונית למציאות, כמשהו חיצוני שקופה עליה מבחוץ, אז ההכרה האלוהית נעשית גסה וחשוכה. ואין גאות אלוהים, אין תחושה של כלליות, של כללות המציאות שהולכת ועולה באידיאלים אלוהים, אלא שפלות ודמיונות פרועים, אני ממשיך לצטט, המציירים תכונה של איזה מציאות בדויה, מדולדלת וקצופה, מטושטשת על ידי חיבור דמיונות פראיים, שמבהלת את כל המאמין בה, ומדחדכת את רוחו ועוקרת את זיו האלוהי שבנשמתו. יש פה ביקורת מאוד מאוד גדולה כלפי ההסתכלות האמונית הילדותית, ולצערנו המצויה בהרבה פעמים, של איזושהי מציאות בדויה, הוא מדמיין לעצמו איזושהי ישות שהוא עכשיו נותן לה כל מיני תארים, מדולדלת וקצופה, מטושטש על ידי חיבור דמיונות פראיים, דמיון של כל מיני כוחות גדולים שיש כביכול האישיות הזאת, שהיא מבהלת את כל המאמין בה, הוא מפחד ממנה, היא מבהילה אותו, מדחדכת את רוחו, היא מדחיקה את הכוחות שלו, כיוון שזה לא התעצמות של כוחות פנימיים שיש בתוך הרוח האנושית, והעולמית, אלא זה משהו חיצוני שבא לדכא את רוח האדם ולדכא את הכוחות שבו, ועוקרת את הזיו האלוהי שבנשמתו. בסופו של דבר זה גורם בהפוך על הפוך לעזוב, לעקור את הזיו האלוהי שבנשמתו. במקום שזה יעצים את הכוחות האלוהים שיש באדם, זה רק מדכא אותם ורק משפיל אותם. ואף אם יאמר כל היום כולו שאמונה זו היא בהשם אחד, היא מילה ריקה שאין הנשמה יודעת ממנה כלום. שוב ממשיך בביקורת שלו על הגישה המסורתית, שהיא כביכול צדיקות וכביכול השם אחד ותפילות ומעשים טובים ומצוות, נקרא לזה ככה, אבל בסוף זה מילה ריקה, כיוון שהאדם לא מכיר מאיפה הדברים האלו באים, וזה הכל בא מתוך איזושהי השפלה ואיזשהו פחד ואיזשהו עירה חיצונית כלפי הדבר הזה. וכל הדין רוח מחויב לכפור במציאות כזאת, וכל המתייחס לשמה, וקל וחומר שלטונה ונפלאותיה, ועכשיו הוא בעצם סוג של מצדיק את הכפירה, ואת החילוניות שכופרת בגישות הילדותיות האלה, בגלל שזה באמת משהו שהוא מדכא, והוא מפחיד, והוא מבהיל, והוא רק מצמצם את כוחות האדם, אז באמת אם, בצדק הם כופרים בו. וזאת היא הכפירה שבעקבת הדמשיכה. כשאזלו מים מן הים, ומקור הדעת האלוהית חרב בכנסת ישראל, וממילא בכל העולם כולו. אז בעקבות הגלות לא היה דעת אלוהים, לא היה המכה בתפיסה של האלוהות וביחס הנכון לאלוהים, והכפירה היא באה לנקות את הדבר הזה. מי יוכל להיות נכנע למפלצת פחותה שדמיון חלש וחולה מצעירו? תראו איזה חריפות הרב קוק יוצא נגד הדבר הזה. הוא קורא לזה מפלצת פחותה שדמיון חלש וחולה מצעירו. זה ממש מפלצת, זה ממש משהו נוראי שהאדם מדמיין ואותו שם בתור המושג האלוהי. אוי לנו על שד משדי כזה. אפילו קורא לו שד, מפלצת. אני ממשיך. אחת היא התרופה, התעוררות חזקה להרמת דעת אלוהים בכל רוחבה ועומקה. התרופה היחידה לדבר הזה זה לא להוכיח שאלוהים קיים ולא להפחיד שאדם יחטוף אנשים בעולם הבא, לא לחפש כל מיני הוכחות, אלא להבין מה זה אלוהים, בכל רוחב עמוקה, להבין מה זה, על מה אנחנו מתייחסים, על מה אנחנו מדברים, מה העומק של הדבר, ממילא אנשים באופן טבעי ינטו לדבר הזה והשתוקקו לדבר הזה. אני ממשיך. טיפשות היא לנער את השכל מן הנטייה לנסתר שבמעמקי הנשמה, שאי אפשר מבל אדם להכיר כל נשגב. כל מה שהוא למעלה בחיים הוא בהוויה מהחושים המטומטמים שלנו שנאטמו מרוב טומאה וצרה. כשם שאיוולת וחולשה היא להשיח דעת ולסגור עין מהגלוי עם היופי והעוז שבחיי המציאות המוחשית. אז פה הוא נותן איזשהו אמירה מאזנת, שמצד אחד מי שאותם חילונים שמעלימים עין מהנסתר שבמעמקי הנשמה, מהשאיפה האנושית הטבעית לדבקות, לקודש, לשלמות אלוהית, למשהו עליון מאוד, אז הם, זה טיפשות, וזה לא נכון, וזה התעלמות מחלק מאוד מאוד חשוב בנפש האדם ובמציאות העולמית. מצד שני, התנהלות של החרדים כביכול, של הדתיים, הילדותיים, שהם סוגרים עין מהגלוי, מהיופי והעוז שבחיי המציאות המוחשית, זה גם כן איוולת, וזה גם כן חושב, וזה גם כן לא נכון. אלא הדרך הנכונה היא להכיר את הגודל והיופי והעוז והתפארת והאחדות וההרמוניה שבמציאות, ולהבין שהם באים ממקור אלוהי נשגב עליון, וזה נשמת המציאות. אני ממשיך בקטע. גאוות השם, כשהיא מתפתחת בקרב הנשמה ומכרת על פי כל דרכיה, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי. היא ממלאתם נחת בקריאת ברך לפני המרומם והנשגב באמת. היא ממלאתם חיים לפי אותה המידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו. זאת אומרת, גאות השם, ההצפה הזאת בשלמות האלוקית שבאה מתוך המציאות, מבפנים, מהנשמה, מהאידיאלים אלוהים שפורצים, מכל רחבי המציאות, וגם בעיקר בנפש האדם, שאדם חווה את זה על עצמו, אז שאדם מכיר את הדבר הזה, אז הוא מכיר שיש פה משהו כללי מאוד, משהו עליון מאוד, משהו רחב מאוד, שהוא כלל עולמי, שהוא רצון לשאוף אל הכלל, לשלוף לכלליות, ולשאוף לטוב לכל, ושלמות לכל, והופעה אלוקית להכל, אז זה מרצה את החיים משעבודם הטבעי. יש שיעבוד, אבל זה שיעבוד טבעי, זה לא שיעבוד חיצוני שאני משועבד למשהו חיצוני שקופה עליי שאני לא מבין אותו ולא מחובר אליו, אלא אני משתעבד לחלקים הטובים שבי, חלקים הטובים של המציאות, לצדק, ליושר, לאמת, למוסר, להרמוניה, לאחדות של המציאות, אני משתעבד אליהם בשמחה, בכיף, בהנאה, כי אני מרגיש שזה עושה טוב לעולם, זה עושה טוב לי, וזה החלק, אני משעבד את החלקים התחתונים שבי, של האגואיסטיות, של הפרטיות, לחלקים העליונים שבי, של הכלליות, של הטוב, של החסד, של הנתינה. אם מעלתם נחת, בחיית ברך לפני המרומה ונשגב באמת. כן? הקריאת ברך פה זה קריאת ברך מתוך נחת, לא מתוך פחד ושפלות, אלא מתוך להפך שמחה. אם מעלתם חיים לפי אותה המידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו. זה ממלאתם חיים כיוון שהפרט מכיר שהוא לא פרט בודד בעולם, אלא הוא חלק מזרם עצום של אידיאלים, של שלמות, של גודל, של יופי, של הרמוניה, של אחדות ששוטף פה בעולם, שמקיף פה את כלל המציאות. והוא מבטל את עצמו למול השטף הזה, ומוכן לעשות מעשים, מוכן להקריב את חייו למען זה, מוכן להקריב הרבה כסף והרבה מאמץ והרבה השקעה והרבה כוח בשביל הדבר הזה, אבל בשמחה, בתחושה של חיבור. וכל העוז והאדר שמחוזות המציאות הולך ומתעלה, מתקלל ומתעדר, לידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. אז אמנם יש פה כביכול הקטנה של הנשמה, אבל זה הקטנה שהיא הקטנה של הכוחות הפרטיים הקטנים, לפני יוצרה, שזה הכוחות הכלליים והעליונים שיש במציאות וגם בתוך האדם עצמו, ולכן זה מגדיל את הנשמה ולא מקטין אותה. ההקטנה הטבעית הזאת היא מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של הוד מלכות ונאורה מעליה, משחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה. זאת אומרת, אותה הקטנה כביכול שאדם מצמצם לצדדים מסוימים שבתוכו, היא גורמת לגודל מאוד מאוד גדול, כיוון שהוא לא מצמצם מתוך פחד ומתוך קושי ומתוך תחושת מושפלות ותחושה של ביטול, אלא מצמצם את החלקים הקטנים שבו, המצמצמים שבו, לטובת אותם חלקים גדולים שמקיפים את כל המציאות, הוא מרגיש שותף אליהם, וממילא הוא רוצה להוביל את זה במציאות, הוא רוצה לנהל את זה במציאות, הוא רוצה להעצים את זה במציאות, וזה העניין של עם ישראל, להקים אומה גדולה, שלמה, מלאה כוחות, מלאה עוצמות, שתוביל את דרך השם בעולם, שתוביל את האידיאלים האלוהים בעולם, וזה מופיע בהמון גודל, בהמון עוצמה, בהמון יופי, בהמון התעצמות אנושית ורוחנית ומוסרית מאוד מאוד גדולה. עליזה, ועליזה בחלקה, אני ממשיך לצטט, ועליזה בחלקה הולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד חקר על אין קץ, עד תאוות גבעות עולם. אני ממשיך, הקבורים בקברי החלחלה של האליות הדמיונית החולנית, אינם רוצים לזוז מקברותיהם, עד שיבוא רוח חזק מארבע רוחות בסערתו, ובסערתו יקימם בעל כורחם, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אז יש פה, הוא חוזר פה לביקורת המאוד מאוד קשה שלו, כלפי אותם, אותה דתיות מצומצמת, קטנה, הוא קורא לדמיונית וחולנית, שהיא נמצאת בקבר, וזה הוא רומז פה לחזון העצמות היבשות, שהקבר פה הוא קבר רוחני של תפיסות מעוותות וילדותיות וקטנות של המציאות האלוהית, וצריך רוח חזק מארבע רוחות שהוא בסערה, שתקים אותם שזה הכפירה, והוא רואה בכפירה, בחילוניות, במרד, באמונה באלוהים, תפקיד מאוד מאוד גדול לנער וליצור התחדשות בתפיסות האמוניות של עם ישראל. יפה, אז עד פה זה הייתה הפסקה מפנקסי הראייה. ועכשיו אני אחזור למאמר עצמו ונראה איך הדברים מובנים בתוך המאמר, שזה אותה פסקה אבל קצת יותר בתמצות עם כמה חיתוכים. אז הוא אומר ככה, כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת חיים, ייאוש, שבאמת הן אינן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות כי אם מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. כן, אז דיברנו על זה. ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכללות, וכאן מחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בעליוניות של אין קץ לגבי הכלליות, לא צער ודכדוך יש בה, כי עם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי, מעלתם נחת וחיים לפי אותה מידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו, וכל העוז והדר שמחוזות המציאות הולך ומתעלה, מתקלל ומתעדר לידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. הקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדולה אדירה, שלטון של עוד מלכות ונאור המעליה, משחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה, ועליזה בחלקה הולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר אין קץ, עטבת גבעות עולם, אבל מתי היא טבעית? גדולה אלוהית מצטערת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעת תאורה, של שכל מתעלה מכל מהות, של דמיון עשוי בטוב החיים, ממולא בחולות ותפארת גדולה, שעד נתבעת ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, מכל כליותה ופרטיותה. יפה, אז עד פה זה היה ציטוט ממאמר איסורים ומרקים, שהוא בעצם תמצות ועיבוד של המאמר שקראנו מקודם, אז לא נחזור לפירוש. עכשיו, מפה אני ממשיך לפסקה הבאה, אני בעמוד קופקופיו למעלה, זה אומר ככה, לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוהיים, הולך מושג האלוהות ונחשך, מעין עבודה שכלית והרגשית מתוארה. אז כיוון שלא היה לימוד בתקופת הגלות, עסקו בעיקר בפרטי ההלכה ובעיונים הלכתיים, ולא עסקו בלימוד הרוחני בעניינים האלוהיים, ממילא מושג אלוהות נחשך, ולא היה שום דבר שיתהר אותו. עם זה, הפחד החיצוני והאמונה הטבעית והשיעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעה ירושה מאותם הקליפות, מאותם התקופות, שהדעה וההרגשה האלוהית הייתה מהירה בהם בעוזה, עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשעבד אליה את כל הנפשות. כן. אז הוא אומר כאשר מצד אחד יש תפיסה של אמונה, מצד שני לא היה הבנה ועיסוק מה זה האמונה הזאת ומה המשמעות שלה, אז מה שנשאר לאדם זה רק תפיסה מאוד ילדותית של האמונה הזאת שהוא מרגיש אותה בצורה אינטואיטיבית, אבל מה שיש לו כלפיה זה פחד חיצוני והכנעה. אז בעצם יש, יש תחושה של אמונה באלוהים, אבל אין שום ברור מה זאת האמונה הזאת ומה המשמעות שלה. זאת אומרת, וכיוון שנקודת התוך של הכרה האלוהית עמומה היא, הרי המהות האלוהית כלולה בהמון, וגם ביחידים שהם רואים להיות למראה דרך להם, רק בתור כוח תקיף שאין להימלט ממנו, והכרח הוא להשתעבד אליו. אז יש נקודת תוך של הכרה אלוהית, אבל היא עמומה, ואין ברור של מה אני לוקח ממנה, ומה אני מסוגל להבין, מה אני לא מסוגל להבין, ואיזה חלקים מהירים בי, ואיזה חלקים מזה פונים אליי, ומשמעותיים בשביל החיים שלי, אז מה שנשאר זה רק פחד, ורק כוח תקיף שאין לי מלט ממנו, ורק צורך, הכרח להשתעבד עליו, לא כי אני בוחר, לא כי אני רוצה, אלא אני מוכרח להשתעבד עליו. כשבאים להשתעבד לעבודת אלוהים, על פי מצב הריקן הזה, של הציור האפל, המלא תוהו ובוהו, שמתהווה ברעיון, כשחושבים על דבר אלוהים, בלא השכלה ובלא תורה, עירת התאה נתוקה ממקורה, שהוא עירה הילאה, האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו, על ידי מה שהוא מקשר עצמו לקטנות המוחין. אז כאשר מחזקים מאוד את עבודת האלוהים, בצורה הזאת של ציור אפל, המלא תוהו ובוהו, שבא כשחושבים על הרעיון, על האלוהים, בלי השכלה ובלי תורה, מה שנשאר זה עירת התאה, זאת אומרת עירת העונש. והאדם, מה שנשאר לו זה קטנות מוחין, והוא מאבד את זוהר עולמו, הוא מאבד את העוצמה הקיומית, ואת השאיפות ואת האידיאלים, ומה שנשאר לו זה רק להיות איזושהי חברה מאוד מאוד עלובה, מאוד מאוד קטנה, מצומצמת, שמתנתקת מכל כוחות החיים, ורק עסוקה בלרצות ולעשות כל מיני ריטואלים, בלי להבין למה ובלי להתחבר לדבר ובלי שזה יהיה מחובר לשאר כוחות החיים שלהם. אין גאות אלוהים מתגלה אז בתוך הנפש, כי אם שפלות דמיונות פרועים המציירים תכונה של איזו מציאות בדויה, מטושטשת, מדולדלת וקצופה, שמבלת את כל המאמין בה ומדקת את רוחו, מטמטמת את הלב ומונעת את עדינות הנפש של האדם מלהתגבר ועוקרת את זיו האלוהי שבנשמתו. אז אין פה גאות אלוהים, דיברנו על זה מקודם, על הגאות אלוהים, התחושה הזאת היא שהשלמות האלוהית היא צפה מתוך המציאות והיא הקיום האמיתי של המציאות, וזה הקשור לכל האידיאלים האלוהים שבוערים ותוססים בנפש האדם. יש פה משהו מה שנשאר לאדם זה שפלות של דמיונות פרועים, של איזושהי מציאות בדויה, מטושטשת, מדודלת וקצופה, שהיא מבהלת את המאמין בה, מטמטמת את הלב ומונעת את הדין הנפש של האדם להתגבר, היא אפילו לא מאפשרת לאדם לאבד את האידיאלים שיש בו, את הכוחות שיש בו, כיוון שהאדם לא קשוב לפנימיות שלו, לא קשוב לערכים שלו, ולא קשוב לעוצמות הפנימיות, כל מה שהוא קשוב זה רק לעשות את המעשים הנקודתיים האלה בצורה המדוקדקת והמדויקת ביותר, בלי קשב רחב יותר לאידיאלים, לחזון, למשמעות ערכית, לרצון לשלמות, לרצון לאחדות, לרצון להרמוניה, הוא בכלל לא מתעסק בתחומים האלה, הוא מתעסק כך ורק בלרצות ולעשות את פרטי ההלכה המדוקדקים, שהם גם חשובים, אבל הם צריכים לבוא באיזשהו הקשר, באיזשהו מסגרת יותר רחבה. ולכן זה עוקר את הזיו האלוהי שבנשמתו. ואף אם יאמר כל היום כולו שאמונה זו היא בהשם אחד, היא מילה ריקה שאין שמה יודעת ממנה כלום. וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח דעתו ממנה, וזאת היא הכפירה שבעקבות הדין שיחה, כשאז לא מים מן הים, הדעה האלוהית שבכנסת ישראל ובעולם כולו. כן, אז זה חוזר לפסקה שקראנו מקודם, שגם אם אדם יהיה כביכול מאוד מאוד צדיק, ויאמר כל היום כולו שהאמונה היא בהשם אחד, הוא יהיה עם שטריימל, והוא יתפלל, ויעשה את כל פרטי המצוות, אבל השם הזה שהוא עובד עליו, זה משהו מאוד מאוד מרוחק, מאוד מאוד צר, מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד ילדותי, מאוד מאוד פרימיטיבי בתפיסה שלו, ואין שם יודעת ממנה כלום, זה מילה ריקה, זה רק להגיד שם זאת היא הכפירה שבעקבות הדין שיחה, כשזלו מים מן הים, הדעת האלוהית בכנסת ישראל ובעולם כולו. אז באמת זה גורם לכפירה, ששוב הרב קוק פה מצדיק את הכפירה במובן מסוים, במובן הזה שהיא נועדה כדי לתקן את היחס הנכון לאלוהות. יפה, ונתקדם לפסקה הבאה. אז אומר הרב קוק ככה: ההתיישבות הנפשית הגסה, דבר מציאות התוכן האלוהי בעצם המילים והאותיות בלבדן, זאת היא שמכפירה את האנושיות. והכפירה באה כאין צעקה מעוצמת מחובים לגאול את האדם מבאר צרה הנוכריה זו, להעלותו מחשכת האותיות והפתגמים למאור הרעיון והרגש, עד שהיא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. אז יש פה מציאת התוכן האלוהי בעצם המילים והאותיות בלבדן. מה הכוונה? הכוונה היא שאתה במקום להבין את המציאות האלוהית בתור השורש של המציאות והקיום האמיתי של המציאות שמקרין אליך המון המון אידיאלים וערכים, אתה יוצר מילים ואתה יוצר תבניות ואתה יוצר כל מיני מושגים מופשטים שאתה קורא להם אלוהים, ויוד כבב כאי ושדאי, ואתה אומר, הנה, זה, הדבר הזה, הוא שולט עליי, והוא מנהל אותי, ואני צריך לעשות את מה שהוא רוצה. אבל אין פה בעצם הבנה מה זה הדבר הזה, וחיבור אמיתי לדבר הזה, ותחושה של עוצמת חיים שמוקרנת מהדבר הזה, אלא משהו מופשט, טכני מאוד, שאתה משועבד אליו, כי הגדרת שזה הדבר המיסטי הזה, אתה עכשיו צריך לעשות מה שהוא אומר. וזה נקרא המילים והאותיות בלבדן. וזה מחפיר את האנושות, כיוון שזה לא מאפשר לאנושות להקשיב, להזין לעוצמות שבה, למוסריות שבה, לגודל של ההרמוניה והאחדות והשמחה והחיות שיש במציאות, והמוסר והצדק והיושר שהמציאות רוצה להוביל, ורק משעבד אותה לישות אלוהית שאומרת לה תעשי כך ואל תעשה כך. יכול להיות שהציוויים האלה מאוד מוסריים, אבל הם לא נובעים מבפנים, הם לא באים מבחירה, הם לא באים מתחושה פנימית של חיבור לדבר הזה, הם באים שוב פעם כמשהו חיצוני. ואז הכפירה באה כאין צעקה, מעוצמת המחווים. הכפירה זה הצעקה של האנושות, שהיא רוצה גודל, והיא רוצה לגדול, והיא רוצה בגרות, והיא רוצה לעשות את הדברים מעצמה, והיא לא רוצה שיקפו עליה. ובצדק, כי באמת צריכים להעלות את התפיסה האמונית לרמות האלו. להעלותו מחשכת האותיות והפתגמים, כל מיני נוסחאות כאלו שדתיות, שהחכמים קובעים ואתה משועבד אליהם, למאור הרעיון והרגש, למקום של רעיון, של רגש, של תחושה, של הזדהות, של חיבור לדבר, של תחושה שיש פה עוצמה פנימית שאני מחובר אליה שהיא מובילה אותי, עד שהיא מוצאת מקום לעמוד שם, לעמוד גם במרכז המוסריות, וזה הכי גרוע, בגלל שבסופו של דבר, מה שקורה שהדת היא הופכת להיות המקום שלא אכפת לו מהמוסר, ולא אכפת לו מהצדק והיושר וההרמוניה, ודווקא החילוניות, שהיא מנותקת מהעוצמות האלוהיות ומהאמונה ומהדבקות ומהרגש של הקודש ומהרגש של המיסטי הרלגיוזי, היא זו שמציבה בראש את המוסריות ואת הערכים המוסריים. נמשיך. יש לכפירה זכות קיום ההיראי מפני שהיא צריכה להקל את הזוהמה שנדבקה באמונה מאפס דת ועבודה. אז יש לה זכות קיום, בשביל להקל, להקל במובן של גם לנקות את הדבר ולהסיר אותו, וגם להפוך אותו למשהו יותר טוב, להקל את אתה מאקל את מה שאכלת, ואתה הופך אותו למינרלים ולסוכרים ולכל הדברים שהגוף צריך. זוהי כל תעודתה במציאות, להסיר את הצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית, של כל החיים ושורש כל המחשבות כולן. כן? אז פה הוא מגדיר את הדברים, להסיר את הצורות המיוחדות, מחשבה מהותית של כל החיים ושורש כל המחשבות כולן. זאת אומרת, יש המחשבה מהותית, זה השלמות האלוהית שהיא במובן הזה של אין עוד מלבדו, של איזשהו קיום מוחלט, אינסופי, מעבר לזמן, מעבר למרחב, מעבר לכל הבנה אנושית, מעבר לכל סיבתיות, מעבר לכל יכולת הגדרה שאנחנו חסומים אליו בגלל התודעה האנושית שלנו, וכל מה שאנחנו יכולים לקלוט ממנו זה את האידיאלים האלוהיים, את השאיפות של ההרמוניה, של הצדק, של היושר, של המוסר שאנחנו קולטים מתוכנו, וכל המציאות קולטת מתוכה, ואנחנו חיים בתוך שטף אדיר של השאיפות האלה, של העוצמות האלה, ובמקום להבין את הקליטה הזאת שהיא יותר בוגרת ויותר מודעת למה היחס בינינו לבין האלוהות. במקום זה עושים צורות מיוחדות, נותנים כל מיני שמות, הנה זה יוד כבב קי, זה אלוהים, זה אל שדאי, זה הגורם הזה והגורם האחר, ואני עכשיו צריך לעשות את מה שהגורם הזה ציווה עליי ואומר לי, ואני נותן לו, והוא משגיח עליי, והוא כועס עליי, והוא אוהב אותי, ואני מדבר איתו, ואני מבקש ממנו דברים. ובמקום להבין שיש פה משהו שהוא הרבה מעבר לתפיסה שלך, שאתה יכול לספוג ממנו אידיאלים, אתה יכול לספוג ממנו ערכים, אבל אתה לא יכול לשים לו צורות מיוחדות ולקבע אותו בתוך כל מיני הגדרות, ועכשיו להיות משועבד אליו בצורה כזאת חיצונית וילדותית. זה צריך להיות משהו הרבה יותר, הרבה יותר שהוא כחלק מהחיים, כחלק מה עוצמות הנפשיות, הנשמתיות שיש באדם, שמתוכם הוא קולט רשמים מהאלוהות, ולא בצורה ילדותית, להגיד, הנה, זה אלוהים, ועכשיו אני משועבד אליו. כשנמשך המצב הזה, משך של דורות, מוכחת הכפירה לצאת בצורה תרבותית, לעקור את זכר האלוהים ואת כל המוסדים של עבודת האלוהים. זאת אומרת, הכפירה של התפקיד, כמו שאמרנו, לנקות את התפיסות הילדותיות, אבל לאיזה עקירה מכוונת ההשגחה העליונה? להכירת השיגים שהם רק חוצצים בין האדם ובין אור אלוהי אומת. ועל מסורות החרבות שהכפירה מחרבת, תבנה דעת אלוהים הנשגבה את החלה. אז יש פה תפקיד היסטוריוסופי, אמוני מאוד מאוד גדול לכפירה. היא לא נועדה כדי להשאיר את הכפירה באלוהים ואת ההסתכלות החילונית כמו שהיא, אלא היא באה כדי ליצור איזשהו תיקון, איזשהו זיכוך, לתפיסה האמונית, ולהסיר את השיגים שחוצצים בין האדם ובין אור אלוהי אמת. התפיסות הנמוכות הן חוצצות, הן סותמות את היכולת להתפתח, בגלל שהן מקבעות את האדם בתוך איזושהי תפיסה מאוד מאוד ילדותית. ואם הוא יסתה מזה, אז יגידו לו כבר, אתה כופר, ואתה לא בסדר, ואתה לא מאמין באלוהים, ואתה לא צריך להניש אותך, והוא לא מסוגל להיחלץ מהמקום הנמוך הזה, וצריך שתבוא הכפירה, תבוא איזשהו סתירת לחי, תבוא איזשהו גורם, שהוא גורם פורץ דרך, והוא גורם כביכול כופר ושלילי, כדי לאפשר בנייה מתוקנת יותר, שכלית יותר, נכונה יותר, עמוקה יותר, להבנה של היחס בינינו לבין האלוהים. אני ממשיך. כדי לתאר את האוויר מזוהמת החוצפה, והרשעה של המחשבה במהות האלוהות, הצצה מביאה לידי עבודה זרה, באה הכפירה המוחלטת. כן, שוב, המחשבה במהות האלוהות, הכוונה היא ההגדרה שאני מגדיר שיש פה משהו שהוא מהות האלוהות, והדבר הזה מצווה עליי דברים חיצוניים אליי, מנותקים ממני, לעומת הבנה שהמהות האלוהות היא משהו בלתי מובן שהוא מעבר וכולל את המציאות כולה, ואני סופג רשמים מהדבר הזה, ואני לא מנסה להגדיר אותו, ואני לא מנסה לעשות את הרצון שלו בתור איזשהו ציווי חיצוני אליי, אלא להפך, להקשיב פנימה, להקשיב לנטיות הנפשיות שלי, להקשיב לנטיות המוסריות שלי, להקשיב לאידיאלים שיש בתוכי, ולראות איזה רשמים באים אליי מהמקום האלוהי, העלום, המוסתר, הבלתי מובן. אני ממשיך, שגם היא אינה טובה מהראשונה, אבל מתנגדת לה בתכלית הניגוד, זאת אומרת, גם הכפירה היא לא טובה, אבל היא מתנגדת לתפיסות הילדותיות. מתוך ההתנגשות של שני התפיחים האלה, תעזר האנושיות עזר גדול להתקרב לדעת השם ידיעה מהירה, המקרבתה לאושרה הזמני והנצחי. אז מתוך המאבק הזה בין התפיסות הילדותיות והתפיסות הכופרניות שבאות לזעזע אותם למחוק אותם, תצמח איזושהי תפיסה שלישית, זה השיטה הגליאנית הזאת של הרב קוק, של תזה, סינתזה, תזה, אנטיתזה וסינתזה, אז תצמח שיטה שלישית שהיא מאוזנת יותר והיא בונה את היחס לאלוהות בצורה מתוקנת. במקום המחשבה השוממה של ההתפרצות אל מהות האלוהות, תבוא בליבו מחשבה בהירה, של המוסר הטהור והגבורה העליונה המתנוצצים מאור האלוהי וקשורים תמיד במקורו. שאם מתווה לאדם את דרכי החיים, מציגתו באור השם. אז פה הוא מציג, אפשר להגיד שזה הלב של השיטה שלו, שבמקום המחשבה השוממה שהתפרצות במהות האלוהות, מהות האלוהות הכוונה היא, אנחנו לא אומרים שאין מהות האלוהות, אנחנו אומרים שאנחנו, כאילו, שאדם מנסה להגדיר מה היא, ואז משעבד את עצמו אליה, במקום זה צריך להבין שמהות האלוהות זה משהו בלתי מובן, בלתי מוגדר, מעבר לכל ממדים שאנחנו בכלל יכולים לקלוט. ומה שכן צריך להכיר בו, זה המוסר הטהור והגבורה העליונה, שמתנוצצים מאור האלוהי וקשורים תמיד למקורו. זאת אומרת, להקשיב לקולות הפנימיים של המוסר, של היושר, של ההרמוניה, של האחדות, שיש בתוכנו, ולהבין שהם מתנוצצים מהאור האלוהי, להבין שיש לנו קשר מאוד עמוק לאלוהים, אבל בלי צורך להגדיר אותו, בלי צורך להגין מהו, ובלי צורך לבטל את הכוחות שיש בנו, אלא זה עצמו, הכוחות שאנחנו שומעים, הקולות שאנחנו שומעים בתוכנו, הקולות המוסריים, הערכיים, האחדותיים, זה עצמו הערות מהקיום האלוהי הנסתר, הפנימי והעלום ביותר, וזה מתווה לאדם את דרכי החיים מציגתו באור השם, כן? זה לא מביא אותו אל המהות האלוהית, אלא זה מציגתו באור השם. יש את אור השם, יש את השטף הזה של האידיאלים, של האחדות, של ההרמוניה שוטפת כל המציאות. האדם חווה זה בתוכו כפרט, הוא חווה בתוכו את את הנטיות האלה, אבל הנטיות האלה קיימות בכל דבר במציאות, כמו שאנחנו תופסים את זה שהקיום האמיתי של המציאות זה הקיום האלוהי, וכל דבר הוא מעבר למסך התודעה שלנו אלוהים, גם האבן, גם החתול, גם הפרה, הכל זה עצמות אלוהית, בלי שאנחנו יכולים להבין ומעבר לכל תפיסה שלנו. אבל אנחנו מבינים שהדבר הזה מדבר וקורא ופורץ, האידיאלים האלו, הערכים האלו, השאיפות הרמוניה והאחדות, הן פורצות מכל דבר, מכל גורם במציאות, ולכן אנחנו חיים בתוך, או מציגתו באור השם, אנחנו חיים באור השם, אנחנו חיים בשטף הזה של האור, של הזרם, של של העוצמות האלוהיות, ששוטפות את המציאות מכל מקום, מכל פינה, מכל דבר, חלק במודע, חלק לא במודע, חלק באופן גנוז, חלק באופן גלוי, ואנחנו מקדמים, זה המטרה שלנו, להוביל את דרך השם בעולם, להוביל את העוצמות האלה בעולם, במציאות, לחזק אותם, לייסד אותם, וזה מטרתו של עם ישראל, וזה הייחוד של עם ישראל, שהוא מקשיב לדברים האלה בצורה יותר מדויקת, יותר נכונה, יותר בריאה, ולכן הוא מוביל אותם בעולם. אני ממשיך. הרוח החזק יבוא מארבע רוחות, ויקיים בסערתו בעל כורחם את הקבורים בקברי החלחלה של האלויות הדמיונית החולנית. כן, אז הוא רומז פה, דיברנו על זה מקודם, הוא רומז פה לחזון העצמות היבשות, שמדבר על העניין של הגאולה, והקבר פה הוא קבר רוחני, והעצמות הן עצמות רוחניות של תפיסות מעוותות וילדותיות של היחס בינינו לבין האלוהים ושל האלוהות, וכדי להקים את עם ישראל התחילה, קודם כל צריך להקים תשתית רוחנית, מוסרית, ערכית, אמונית, נכונה, ומתוכה אז תוכל להיבנות באמת המבנה החברתי והתודעתי הנכון של עם ישראל. ארבע רוחות, דרך אגב, יש לרב קוק יש בהרבה מקומות עניין הזה של ארבע רוחות, מדבר על הרוח האלוהי, הלאומי, יש לו בכמה מקומות התעסקות בדבר הזה, אז גם פה הוא רומז לעוד ממדים של התפיסה שלו. אני ממשיך מסיים. יתהר רוח הפרצים של הכפירה את כל השחי שנתקבץ בשטח התחתון של רוח האמונה, ומתוך כך יתארו השמיים ויראה האור הבהיר שבתכונת האמונה העליונה, שהיא שירת העולם ואמת העולם. אז הכפירה מתוארת פה כרוח פרצים, שהיא אמנם, כן, משון, אולי רומז פה לפרץ, שמתוכו יצא דוד המלך, שאפשר לראות במדרשים, בהרבה מקומות, לפעמים יש צורך באיזשהו כוחות של פרץ, של פריצה, כמו שרואים גם עם רות ובועז, ועם מואב שיצא מילות, ודוד המלך, שרואים שם את הרוח הזאת של הפריצה, שלפעמים היא נצרכת, כדי להוביל מהלכים שהם נראים כלפי חוץ כפריצה, ככפירה, כשבירה של ערכים ושל שיטות ישנות, אבל זה נועד כדי לבנות על גביהם שיטות חדשות יותר ומתוקנות יותר, וזה נועד להוציא ולהסיר את כל השחי שהתקבץ בשטח התחתון של רוח האמונה. רוח האמונה היא דבר מאוד גבוה ועליון, אבל השטח התחתון הוא צריך את התפיסות הילדותיות, הן צריכות את הזעזוע הזה, ומתוך כך יתארו השמיים ויראה האור הבהיר שבתכונת האמונה העליונה, שזה התפיסות היותר מתוקנות ובוגרות, שהיא שירת העולם ואמת העולם. כן, שיש פה גם את הצד השירי, גם את הצד הרגשי והמיסטי והנבואי, וגם אמת העולם, וגם הצד הפילוסופי והשכלי והמוסר החברתי היותר מובן, ושני הדברים האלה ינבעו מתוך החיבור הזה לתפיסה האמונית המתוקנת.